הנושא שלנו היום הוא יותר משהו נושא מקראי, הוא נושא גם מקראי, אבל הוא נושא קיומי כאן ועכשיו. בסוף שנות ה-90, כשעלו כל מיני רעיונות להחליף את המדינה היהודית במדינה הישראלית, ודובר גם על שינוי ההמנון ושינוי הדגל, אז דובר, לא בדיוק סוף, אמצע יותר נכון, שנות ה-90. ובין השאר התפרסמו מאוד דברים שאמר אז, נדמה לי היה שר, אז הוא נדמה לי היה שר המשפטים, לא שר החוץ, יוסי ביילין. ודברים דומים אמר גם הסופר א' ב' יהושע ליהודי הגלות, יהודי ארצות הברית ויהודי אירופה ואחרים, שזהו, שחלפו הימים שבהם אנחנו זקוקים להם, ושבהם נצרכנו לתמיכה הכספית ולתמיכה המדינית שלהם, ומהיום הם במקומם ואנחנו במקומנו, ואנחנו מקימים את העם שלנו כאן, את העם הישראלי, בצורה עצמאית במקום שלנו, ואתם איפה שאתם. מישהו מכם רוצה להגר, אז כמובן זכותו גם להגר למדינה שנקראת מדינת ישראל או איזה שם שיתנו לה, אבל זהו, זאת כבר לא המדינה שלכם. הייתה חתירה לניקום מוחלט, כמובן, בד בבד עם הבנה שהאח החדש שלנו הוא לא היהודים מארצות הברית, אלא הערבים מאום אל-פחם או כל אחד אחר מהסוג הזה. כולנו מבינים מהי המשמעות, אבל אני כרגע רוצה לעסוק על היחס בין יהודי ארץ ישראל ליהודי הגולה בעניין הזה. בשלב מסוים גם בשנות ה-90 דובר על שינוי מאוד דרסטי של חוק השבות. בסופו של דבר זה לא קרה, אבל ניסיון לבדוק כל עולה לגופו. ניסיון כזה היה גם בשנות ה-50, בן גוריון מאוד מאוד התנגד לזה, על הרגליים האחוריות, ולא אפשר את החקיקת חוק של עלייה סלקטיבית ושל אמירה, אנחנו כאן בעלי הבית, וכל מי שבא צריך כמובן לבקש מאיתנו רשות. בן גוריון ספר דברים דומים גם לגבי ארץ ישראל, והמקור שהבאתי כאן, אני חושב שהוא מקור חשוב, מקור שכדאי לזכור אותו. מקור מספר אחד, ושם הוא מדבר לגבי ארץ ישראל. הוא אומר, אילו עמדה בפני השאלה, מדינה יהודית בכל מערב ארץ ישראל, תמורת הסתלקות מזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל כולה, כלומר, על ארץ ישראל שקיימת גם בגלעד וגם במקומות אחרים, מנהר מצרים עד נהר פרת, ואם היו נותנים לי את כל מערב ארץ ישראל, ונזכור מה שנתנו אז ליהודים בגבולות החלוקה, זה היה משהו קטן מאוד, וזה הוא כן הסכים לקבל. הייתי דוחה את המדינה. כלומר, הייתי מעדיף שלא להקים מדינה. אין רשות לשום יהודי לוותר על זכות העם היהודי בארץ. אין זה מסמכותו של שום יהודי. אין זה מסמכותו של שום גוף יהודי. אין זה מסמכותו של העם היהודי, הוא כולו החי איתנו היום, לוותר על איזה חלק שהוא בארץ, זוהי זכות האומה לדורותיה. כלומר, טענתו של בן גוריון הייתה, בארץ ישראל יושב כיום דור מסוים, יושבים אנשים מסוימים, האם הארץ שייכת להם? או שהארץ היא נכס של העם היהודי לדורותיו, ואם היא נכס של העם היהודי לדורותיו, אין לנו, או לי, אני מדבר כבן גוריון, כנגיד ראש ממשלת ישראל או ראש ממשלת ישראל לעתיד, לוותר על משהו מארץ ישראל השלמה, וארץ ישראל השלמה אני מתכוון לא מן הירדן ועד הים, אלא מנהר מצרים ועד נהר פרת, אין זכות לאיש מאיתנו לוותר על איזשהו חלק לדורות עולם מארץ ישראל, ולמעשה הייתה אמירה שלא, כל מקום, אנחנו כרגע טקטית יוצאים, אבל אנחנו עוד נשוף. אני מזדהה לחלוטין עם הדברים האלה של בן גוריון, חוץ ממונח אחד שאינני מוכן לקבל אותו, והוא זכות האומה על הארץ. אני לא חושב שיש לי זכות על הארץ הזאת, אבל אני חושב שיש לי חובה עליה. כן, אני מדבר לא על זכותנו על ארץ ישראל, אלא על חובתנו על ארץ ישראל, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. אבל לא ניכנס כרגע לעניין הזה, אלא באמת ליחס. מה היחס בין הבעלות, בואו נגיד ככה, הריבונות על ארץ ישראל, בין העם היושב כאן לבין עם ישראל כולו שנמצא בתפוצות, אני רוצה להעלות את השאלה הזאת מנקודת מבט מקראית. אחרי נקודת מבט מקראית אנחנו נתגלגל קצת גם להיסטוריה שאחרי המקרא, ונראה מה היה גם לחז"ל וגם לאחרים, גם לגאונים, להגיד בנושא הזה. שאלה שעלתה, עלתה בכלל לגבי הריבונות על ארץ ישראל, שאלה נוספת די מקבילה אליה, מהרבה מאוד בחינות עלתה לגבי שאלת הריבונות על התורה, שהרי אין תורה כתורת ארץ ישראל, כלומר מי המושמח להוציא את התורה לעם, בעיקר לאור הפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כן, גם כאן עולה שאלת הסמכות להנהיג את העם, האם גם היא קשורה לישיבה בארץ ישראל? אבל ניגע קודם כל בשאלת הריבונות על הארץ ומשמעותה בעניין הזה. והדוגמה לא הראשונה, הדוגמה הראשונה היא גלות עשרת השבטים, ושם עולה שאלה כבדה מעין כמותה. אנחנו עוד ניגע בה. אבל אני אגע אולי בשאלה השנייה. והיא אחרי שהייתה כאן רק ממלכת יהודה, במשך 150 שנה אחרי גלות ארץ השבטים, אז הייתה תקופה של 11 שנים בין גלות יהויכין, יהויכין היה המלך האחד לפני האחרון, יחד עם יהויכין גלו ראשי העם ומנהיגי ירושלים וחרש והמסגר. חרש והמסגר זה בעלי התעשייה, בעיקר כשמדובר על תעשיית הנשק, לכן הוא הגלה אותם, כלומר כל אלה שאחראים על הברזל וכל מה שקשור בזה. רק תל אביב יודעת להוקיר את הערך של חרש והמסגר, שני רחובות חשובים מאוד בתל אביב, רחוב החרש ורחוב המסגר, מהבחינה הזאת. וחז"ל בצדק דרשו את חרש והמסגר, גם ראשי הסנהדרין, אנשים שכשהם מדברים כולם כחרשים, כלומר לא מדברים וכולם סוגרים את פיהם, בגלל שבדרך כלל זה מקביל, הולכים בעלי התעשיות הכבדים, הולכים גם אנשי ההנהגה התורנית, כלומר את כל אלה הוא הגלה, השאיר כאן את דלת העם, אבל בכל אופן, דלת העם, אלו שהיו כאן, עם גדול, הם היו אלו שנותרו בירושלים. מה אם כן היחס עכשיו בין אנשי ירושלים, ירושלים מתכוון לאו דווקא ירושלים, ירושלים כביטוי כללי לכל ארץ יהודה, היו עוד ערים גדולות, לכיש, עזקה ומקומות אחרים, ולבין כל אלו שגלו ויושבים בחוץ לארץ, יושבים בגלות, הן שאלות שעלו גם אצלנו לאחרונה, האם לתת זכות בחירה לכל מיני יהודים שיושבים בחוץ לארץ, אני מכוון ישראלים, שירדו למשך כמה זמן ירדו, האם הם חלק מאיתנו, הם לא חלק מאיתנו, כל השאלות הכבדות האלה עולות מדי פעם במלחמה, אז הם כולם מתגייסים לחשוב חזרה כדי להתגייס ולהיות במלחמה. השאלה באמת עד כמה כל הנושא הזה הוא חלק מאיתנו. נתחיל מירמיהו, שהוא הנביא של אותה התקופה בירושלים, אחרי גלות החרש והמסגר, ונראה דבריו בפרק כ"ב כ"ג. ירמיהו כ"ב, איזה פסוק אני לא זוכר, תכף נגיד. נתחיל מפרק כ"ב פסוק כ"ג. זה אומנם אמצע עניין, אבל אני רוצה לקצר כמה שיותר בקריאות. פרק כ"ב פסוק כ"ג בירמיהו: יושבת בלבנון מקוננת בארזים, מן אחד בבוא לך חבלים חיל כיולדה, עם ישראל כמו אישה שיושבת על המשבר. חייאני נאום אדוני, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, כי משם אתקנך. שוב, קוניהו יהויכין, אותו שם, ומדובר על מלך יהודה שגלה לבבל, או שעומד לגלות כאן, כנראה כבר גלה, והוא אומר, למרות שהוא חותם על יד ימינו של הקדוש ברוך הוא, מלכות ישראל היא חותמו של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא עומד לסלק אותו. ונתתיך ביד מבקשי נפשך, וביד אשר אתה יגור מפניהם, וביד נבוכדנצר מלך בבל וביד הכסדים. ותלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך. על הארץ האחרת, אשר לא יולדתם שם ושם תמותו, ועל הארץ אשר הם מנסים את נפשם לשוב שם, שמה לא ישובו. הלכתם, הליכה שלו, שלו כדי לחזור. והוא עכשיו נותן גם קינה, העצב נבזה, נפוץ, האיש הזה קוניהו עם כלי אין חפץ בו. מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלחו על הארץ אשר לא ידעו? ארץ, 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 שמי דבר אדוני. כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה, ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומשה לא דוד. זהו. הדבר הזה שנקרא יויכין, אבוד, לא בן ולא שער ולא כלום, הולכים לגלות, לא יחזרו, כלום. אני כבר רואה את האנשים שעומדים עם חצי אצבע ושואלים, רגע, הרי זרובבל היה מזרעו של יויכין. אז גם אני אגיד את התשובה, שבגלל שצעקתם את הצעקה הזאת בסבלנות, טוב, זה לא אתם צעקתם, זה אני צעקתי, אבל בסדר. אז אני אומר לעצמי, סבלנות, רגע, נדבר גם על זה. אבל מכל מקום כאן משמע אלה שירדו לגלות עבודים. ירמיהו נשמע כאן כאיש מאוד פסימי, מאוד רואה שחורות, אבל מהו נראה את ההמשך? הוי רואים מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתים עם אדוני. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל על הרועים הרועים את עמי אתם מפיצותם את צאני ואת הדיחום ולא פקדתם אותם, אני אפקד עליכם את רוע המעל עליכם לעומת אדוני. ואני אקבל את שארית צאני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם והשיבותי אתן לנביאינו ופרעו ורבו והקימותי עליהם רועים ורעו ולא יראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו לעומת אדוני. כאן צעקה שבוקעת מקרבי, אם יש פה אנשי חינוך או אנשים ממשרד החינוך, אני לא יודע מי, פה הייתי צריך את שר החינוך, לא לפני יומיים. ובכן, בתוכנית משרד החינוך, במשך הרבה שנים כך, גם אני למדתי פרק כ"ג בחומר, אבל פרק כ"ב לא בחומר. פרק כ"ב מתחיל, כה אמר השם, רד בית מלך יהודה. ושם יש דיונים על, ושם יש דיונים על יושיהו מופיע שם, יואחז, יויקים, יויכין. אנחנו קראנו רק את הפסוקים על יויכין. בואו נראה את ההמשך. הנה ימים באים לעומת אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, וימיו דיוושה יהודה וישראל לשכון המטר, וזה שמוע שיקרו אדוני צדקנו. כשלומדים רק את פרק כ"ג, נבואת הרועים, כן, את ההרים, את הרועים, את המשל ואת המשל, נחמד. אז יום אחד יקום צמח צדיק, כולנו יודעים, המלך המשיח וכולי וכולי וכולי. אבל אם אתה לומד את פרק כ"ג בעקבות פרק כ"ב, אז בפרק כ"ב דובר על יושיהו, יואחז, יויקים, יויכין. אז מה זה בזה שמו שיקרא השם צדקנו? צדקיהו. לא מדובר פה על איזושהי נבואה לאיזה עתיד רחוק, אני לא יודע מה, אלא מדובר פה על המשך המלכות. ואם כן, יש כאן הבחנה בסכין, בגרזן, שעושה לנו כאן, ירמיהו. בין אלה, בין מי שגלה, לבין מי שנותר. ומי שנותר, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח. וזה שמו אשר יקרא השם צדקנו, כלומר צדקיהו ייקרא על שם על שם הגאולה. נזכור שצדקיהו זה לא שמו המקורי, שמו המקורי היה מתניה, כן. אבל נקרא בשם צדקיהו, אולי על פי הנבואה הזאת, אמנם מופיע שנבוכדנצר החליף את שמו, אבל אולי בעצה אחת עם ירמיהו או עם הסנהדרין או עם אני לא יודע מה, ושמו הוחלף ממתניה לצדקיהו, ממש כמו שכתוב בנבואה הזאת, וזה שמו שיקראו השם צדקיהו. נהיה רק הערה אחת, היא כמעט טכנית, אבל היא בכל אופן חשובה. יהויקים ויהויכין זאת שושלת אחת. אם נניח, לטובת העניין, אני מייצג פה את יושיהו, אז יהויקים ויהויכין זה שושלת אחת. כלומר, יהויקים הוא בנו של יושיהו, מזבודה בת פדיה, זאת האמא, ובנו של יהויקים הוא יהויכין. יהויקים נהרג בדרך לבבל ויהויכין הגיע לבבל. הזרוע השנייה מבטאת שושלת אחרת מאישה אחרת, חמוטל בת ירמיהו, זה לא ירמיהו הנביא, חמוטל בת ירמיהו. וכאן נולדו שני בנים, שלושה, אבל שניים ידועים לנו, יואחז וצדקיהו. כלומר, צדקיהו ויהויקים הם אחים, אבל הם אחים חורגים. והם אחים בערך כמו ששמעון ולוי הם אחים של יוסף. כן, וגם עם אותה אהבה, וגם אירועים פחות או יותר דומים, אפילו דומים מאוד. וכאשר יהויקים הולך ואחריו יהויכין, השושלת הזאת נגדעה, כשיהויקים נהרג ויהויכין גלה, נותרה השושלת הזאת, יואחז כבר נהרג, אבל צדקיהו, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. יש לנו אם כן יחס לשני מלכים שמבטאים שתי שושלות, אבל דומה שיחד איתם המלאכים מייצגים גם ציבור. יויכין עם כל גלות יויכין, שלום. וצדקיהו שמייצג את תושבי ירושלים עם התקווה הגדולה, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח. זה ירמיהו הראשון, או ירמיהו א', נקרא לזה, אבל אתמול היה לנו שיעור על ישעיהו ראשון וישעיהו השני, אז היום היה לנו שיעור על ירמיהו הראשון וירמיהו השני. נפתח את ירמיהו השני, פרק כ"ד, שוב, לא לקחת אותי לגמרי ברצינות, אני מקווה. ובכן, נפתח פרק כ"ד, ונראה שהדברים סותרים ב-180 מעלות למה שאמרנו עכשיו. הראני אדוני, והנה שני דודאי תאנים, מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדרצר מלך בבל את יחוניהו ובן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלים והביאם בבל. פרק כ"ד, אנחנו עכשיו פסוק ב'. הדוד האחד תאנים טובות מאוד כי תאני הבקורות, והדוד האחד תאנים רעות מאוד אשר לא תאכל נמרון. ויאמר אדוני אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואמר תאנים, התאנים הטובות טובות מאוד והרעות רעות מאוד אשר לא תאכל נמרון. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשר שילחתי מן המקום הזה ארץ כסדים לטובה, ושמתי אני עליהם לטובה, והשיבותים על הארץ הזאת, ובניתים ולא ארוס, ונטעתים ולא אתוש. ונתתי להם לב חדש לדעת אותי, כי אני אדוני, והיו לי לעם, אנוכי יהיה להם לאלוהים, כי ישובו אליי בכל ליבם. וכתאנים הרעות אשר לא תאכל נמרוע, כי כה אמר אדוני, כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת שריו, ואת שארית ירושלים, הנשארים בארץ הזאת, ויושבים בארץ מצרים, ונטעתים לזהבה, לרעה, לכל הממלכות הארץ, לחרפה, למשל, ולמשל, ולשנינה, ולכללה, בכל המקומות אשר ידיכם שם. ושילחתיבם את החרב, ואת הרעה, ואת הדבר, עד תומה מעל האדמה שנתתי להם ולאבותיהם. עצוב מאוד, אבל בדיוק הפוך ממה שאמרנו בפרק כ"ג. אז באמת, או ירמיהו ראשון וירמיהו שני, וכיוון שהדברים האלה לא הרבה יותר מתקבלים על הדעת מאשר בישעיהו, אז ממילא אנחנו חייבים לומר, קרה משהו. קרה משהו ששינה את כל היחס. אגב, זה לא מקום יחיד, אנחנו יכולים לראות גם בפרק כ"ט. שם זה מגילת נבואות הנחמה. ושם הוא אומר, עם יותר פרטים, בפסוק י', פרק כ"ט פסוק י', כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום אדוני מחשבות שלום ולא לרעה, ולתת לכם אחרית ותקווה. וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי ושמעתי עליכם. וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשוני בכל לבבכם. חשוב אגב להדגיש, זה מחוץ לחומר של השיעור, אבל פסוקים שחשוב להדגיש אותם ביותר. הוא מדבר על קץ והוא מחשב את הקץ. והקץ הוא 70 שנה, ואז פירוש הדברים שממש כמו באגדה הידועה על חוני המעגל, אנחנו יכולים ללכת לישון 70 שנה ונקום ותהיה גאולה. נכון? זה מה שעולה, וזאת גם האגדה על חוני המעגל. לא. הוא אומר, אחרי 70 שנה הוקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשו לי בכל לבבכם. נקרא בפרשת השבוע הבא, ואחר כך, ונקרא לפני כן בתשעה באב. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ונמצאתי לכם נאום אדוני ושבתי את תשובתכם וקיבצתי אתכם מן הגויים ומכל הגויים אשר הדחתי אתכם שם נאום אדוני והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם. בואו נאמר את הפסוקים האלה בלשונו של רב בגמרא בסנהדרין, כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. כלומר, כל חישובי הקץ כבר הגיע הזמן. אז למה בכל אופן לא הגיעה הגאולה? לא די בחישוב קיצים. מלבד חישוב הקיצים, מה צריכים עוד לעשות? וקראתם אותי והלכתם, כי תדרשו לי בכל לבבכם ובכל נפשכם. אין די בזה שאנשים יושבים עם המחשב או עם הטלפון ומקלידים ועושים את החשבון מתי יהיה הקץ. יש עוד מה לעשות אחרי העניין הזה, וזה מה שירמיהו אומר. אבל בכל אופן אומר כאן דברים בהחלט טובים לגולי בבל, והוא ממשיך ואומר, ככה אמר אדוני למלך היושב על כיסא דוד ואל כל העם היושב בעיר הזאת, אחרי כמה אשר לא ירצו איתכם בגולה. כה אמר אדוני צבאות, הנני משלח בם את החרב, את הרב, את הדבר, ונתתי אותם כתיענים השוערים אשר לא תאכל למרוע, ורדפתי אחריהם בחרב וברעב, ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ, ועלה ולשמה ולשריקה ולחרפה בכל הגויים אשר ידחתים שם. שוב, כמו בפרק כ"ד, ויש איזשהו חילוף, קרה משהו. אנחנו לא נבוא כרגע להרחיב על מה שקרה, אבל רק נאמר, הנביאים הזהירו את צדקיהו מלמרוד במלך בבל, מדובר בשנה הרביעית לצדקיהו, הוא החליט להשתתף במרד במלך בבל, למרות הגזירה, ממש כמו המעפילים, שהחליטו לא לקבל את גזירת השם, ומשם החלה הידרדרות גדולה מאוד ביחסים שלו עם הנביאים בכלל, בפרט, ביחסים שלו עם התורה בכלל, ובעוד שמתחילתו היה צמח צדיק שעשה משפט וצדקה בארץ, בסוף ימיו זאת הידרדרות גמורה, ממש הידרדרות גדולה מאוד, אבל שהחלה מהבחירה המודעת שלו, שלא לשמוע בכל הנביאים, וכשהחליט לשתף פעולה עם מלך עמון, מואב, מלך אדום, מלך שור, מלך צידון וכו', ולמרוד במלך בבל, משם כל הנדנדה השתנתה לחלוטין, הקדוש ברוך הוא גוזר כליה על צדקיהו, ובמקביל, אצלי משהו? לא. הוא עמד בכל אופן ליתר ביטחון ונסגור, זה לא היה אצלי. ובמקביל, הוא אומר, העם שאותו אני אגל, יהיה דווקא גלות יהויכין, ואנחנו נראה אפילו את יהויכין עצמו. כששאלנו מקודם, באמת זה בסופו של דבר מה שקרה, שיבת ציון, ראש הגולים, מי שמועמד למלכות הוא זרובבל, בן פדיה, בן שאלתיאל, בן אסיר, בן יהויכין. כן, כלומר, דווקא זרעו של יהויכין הוא הזוכה, והדגש עובר לגולה עם אמירה שהקדוש ברוך הוא נותן את פניו אליהם ואותם הוא יגאל. במה זה בא לידי ביטוי? אנחנו נצטרך לראות. אבל יש כאן משהו שאמור לבוא לידי איזשהו ביטוי בכך שהקדוש ברוך הוא אומר לכל מי שיושב כאן בירושלים, אתם יושבים על זמן שאול ואתם תושמדו בסופו של דבר, ועד רבה אני נותן את פניי, במובן הטוב של המילים, נותן את אור פניי לגולה, ואותם אני אוציא משם, אני אגאל ואני אביא אותם, ואני אביא אותם הנה. אל הדברים האלה בצורה יותר ציורית וגם יותר חריפה מתייחס יחזקאל הנביא, והוא מתייחס לזה הרבה מאוד, והוא גם מתייחס למערכת היחסים החברתית השלילית שנוצרה בין יושבי ירושלים לבין הגלות, בשאלה מי הוא באמת הממשיך של עם ישראל, מי הוא עם ישראל האמיתי, אלו שיושבים בירושלים או אלו שגלו לבבל. הדברים האלה מופיעים לנו גם בחז"ל, וזה גם שאלות גדולות שעולות בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, ועוד לפני כן, ואנחנו נראה את זה. אבל נראה קודם כל מה אומר לנו על הדבר הזה יחזקאל. נדבר על זה במקומות רבים, אנחנו נראה חלק מהם, ונראה גם מקומות שלמרות שהנביא כותב אותם, אני אגדיר אותם כפרובלמטיים. לא שאני חולק על הנביא, חס וחלילה, אבל פרובלמטיים. נראה בפרק י' יחזקאל, עברנו מירמיהו ליחזקאל. יחזקאל פרק י' ותישא אותי רוח ותווה אותי אל שער בית אדוני הקדמוני, הפונה קדימה, והנה בפתח 25 איש ויראה בתוכם את ירזניה בן עזוב ואת פלטיה ובן בניה ושרי העם. נמצאים בירושלים. שוב נדגיש את הדברים הבאים, ירמיהו יושב בירושלים, כלומר הוא גר בענתות, אבל הוא יושב בירושלים, יחזקאל יושב בתל אביב. שוב, מקור השם תל אביב, זאת תל אביב, על נהר כבר, היא עירו של יחזקאל. כלומר, דברים האלה כתובים, אם מישהו מחפש את המקור, לפרק ג' ביחזקאל, נציץ, נראה שלא סתם סיפרנו סיפורים. ובכן, פרק ג' פסוק י' ד', ורוח נשאת ניבתי כחני ואלך מר בחמת רוחי ויד אדוני אלי חזקה ואבוא אל הגולה תל אביב. היושבים הנהר כבר, ואשר הם היושבים שם, וישב בתוכם שבע ימים, משמים בתוכם. כלומר, יחזקאל הוא הנביא מתל אביב, ורוח השם נושאת אותו לירושלים, הוא רואה את שרי ירושלים. וכך נאמר, ויאמר אליי בן אדם, אלה האנשים החושבים אבן והיועצים מצאת רע בעיר הזאת, אומרים לא בקרוב, בנות בתים, היא הסיר ואנחנו הבשר. כלומר, אין צורך לבנות בתים בירושלים, ירושלים עיר רחבה, הוא בהחלט מספיקה, למה היא רחבה ולמה היא מספיקה לתושביה? בגלל שכל גדולי ירושלים ועשיריה גלו. ואז כמובן מה עושים כל האנשים הפחות עשירים והפחות מוצלחים? יש להם דירות יותר גדולות לעבור אליהם. עוברים לבתים הגדולים של העשירים, של המכובדים. היא אסיר, אנחנו מתבשלים בתוכה כמו בשר. הוא בסופו של דבר ידבר על הדבר הזה, ובקיצור, אנחנו ירשנו את ירושלים, כל אלו שברחו, אנחנו, איך זה היה נקרא בתקופתנו שלנו, הרכוש הנטוש. כן, אבל אצלנו דובר על, כמובן, ערבים שיצאו ממערב ירושלים, וזה הפך להיות רכוש של האפוטרופוס, מה שנקרא רכוש הנטוש, ואנשים באו וגרו שם, שילמו דמי מפתח, גרו בדירות גדולות, מכובדות. אז ככה עשו שם גם בבית הראשון, היה הרכוש הנטוש, אבל הרכוש הנטוש היה כמובן של הגולים היהודים, ותפסו את הבתים. הוא אומר להם דברים קשים מאוד, לכן ינבא עליהם, ינבא בן אדם, ותיפול עלי רוח הדברי, ואומר אליי, אמור כה אמר אדוני, כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם, אני ידעתי, הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומילאתם חוצותי הכלל. והוא אומר כאן דברים קשים מאוד על האמירה הזאת, אנחנו ירשנו את העיר, הם יסתלקו מכאן, העיר שלנו, מה טוב ומה נעים. נראה יותר מפורש בפסוק י' ד', אני מדלג בחזקאל, פרק י' א', פסוק י' ד'. והיא דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, אחיך, אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל אדוני, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. לכן אמור כה אמר אדוני אלוהים, כי הרחקתי בגויים וכפיסודים בארצות, והיה להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, לכן אמור כה אמר אדוני אלוהים, וקיבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ונתתי לכם את אדמת ישראל, ובאו שמה והסירו את כל שיקוציה ואת כל תואבותיה ממנה, ונתתי להם לב אחד, ורוח חדשה אתן בקרבם, והסירותי לב אבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר. ירמיהו כאמור עוסק בהפרת הברית עם צדקיהו ובפוליטיקה המקומית בירושלים. יחזקאל נשלח גם כנביא נחמה לגולי בבל, ומתגלה שיושבי ירושלים, מה אומרים להם? שלום, הלכתם, זהו, אתם כבר לא. למעשה יש לזה תקדים, והתקדים המאוד ברור, מהו? גלות עשרת השבטים. עשרת השבטים גלו, לכאורה נראה שנעלמו, לא יחזרו. וגם הגמרא במסכת יבמות, כשמדברת על עשרת השבטים, אז אומרת שגוי שקידש מהמקומות שבאו עשרת השבטים, אין חוששים לקידושיו. שואלת אמרה, למה שהם אמרו מעשרת השבטים ויש דיני קבוע, אני לא נכנס כרגע לכל פרטי הסוגיה שם, שלא הולכים אחרי רוב ויש גם מקומות שהם רוב. מדוע מי שקידש מעשרת השבטים אין חוששים לקידושיו? אומרת שם הגמרא ביטוי מזעזע. אני אומר, אבל אני רוצה לראות את כולם סוחים את האוזניים כדי שאף אחד לא ישמע את מה שאני אומר עכשיו. נמנו עליהם ועשהום כגויים גמורים. זה מה שאומרת הגמרא. נמנו עליהם ועשהום כגויים גמורים. זה נכון, הם התבוללו שם. יש לנו עדיין מחלוקת בין התנאים, בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, עם עשרת השבטים שכתוב עליהם וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. האם כיום הזה, כיום שהולך וחוזר, אז המשמעות הוא שהם יחזרו, או כיום הזה, כמו היום שאינו הולך וחוזר, לא יחזרו. כלומר, אנחנו נמצאים היום ביום רביעי, זין באב. ביום חמישי, זין אב, אנחנו נמצאים היום, אפשר להסתכל על היום, להסתכל על השמש. השמש עוד מעט תתחיל לשקוע, אבל מחר היא תזרח מחדש, היום הולך וחוזר. או שאני אומר, כן, אבל יום חמישי, זין אב, תשע עין ה' הולך ולא ישוב עוד, אף פעם. זאת השאלה של רבי עקיבא ורבי אליעזר, שם, ועל עשרת השבטים שנאמר עליהם, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה דינם, מה יהיה איתם, למה הם יגיעו. אבל הגישה הפשוטה הייתה בשלב הזה, שלא נשאר. צריכים לזכור שירמיהו בשלב מסוים הלך להשיב את עשרת השבטים, זה היה בימי יאשיהו. מי שחזר מה טוב, אבל מי שלא חזר, שלום. שלום ולא להתראות, הייתה לכם הזדמנות לחזור. מי שלא רצה לחזור, רבותיי, אתם עכשיו העם האמריקאי, העם הצרפתי, מה שאתם רוצים, אתם עזבתם אותנו שלום. והנה כאן מתברר שגם בירושלים, אמצעי המחיה הם די דלים בירושלים, ויש מעט קרקעות ומעט דברים, ובהחלט יכולה להיות מציאות שבה אנשים אומרים, כמה טוב שאנשים עוזרים. תיאורטית זה יכול להיות גם היום. מישהו שיש לו 5 ילדים ורוצה שיהיו להם דירות, והיום הדירות מאוד מאוד יקרות, בואו נתאר חס וחלילה מחר מצב שאנשים מתחילים לברוח מהארץ. מחירי הדירות ירדו, כדאי. אפשר לעשות חשבון כזה, אתם צוחקים, אני בוכה. זה דבר שעלול לקרות. מה השאלה, מה היחס? ברור לי במצב כזה שיהיה אדם שיגיד, אוי ואבוי, אנשים עוזבים את הארץ, מה נעשה? ויש כן אנשים שיגידו, כמה טוב. בתחילת, בשתי השנים הראשונות של מלחמת העולם הראשונה, צריך לזכור, היישוב היהודי כאן בארץ פחת בשליש. הוא היה 81,000, והוא ירד ל-57,000. הוא פחת בשליש. זה דבר נורא והיום. יש אנשים, בואו נגיד, סוחרי נדל"ן יכולים לעשות מזה עסק טוב. וכאן באים אנשים, ובאמת אנשי ירושלים, ואומרים אחר אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, כוונתו לאלה שנמצאים בבבל יחד עם יחזקאל, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. ההבנה היא ההבנה הפשוטה, הקדוש ברוך הוא אלוהי הארץ, והעם נמצא בארץ, כל מי שלא נמצא כאן, מחוץ למשחק. מכל בחינה, גם מבחינה דתית, גם מבחינה לאומית, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה חברתית, יצאתם, אתם מחוץ לסיפור. אני יכול להביא עוד דוגמות לזה. אני רוצה לחזור לדוגמה של עשרת השבטים, בגלל שיש כאן דבר חשוב, שקניתי אותו במשיכה. אני מתפלא על עצמי, ממכה על חטא, איך לא חשבתי על זה לבד, אבל לא חשבתי על זה לבד, וקניתי אותו במשיכה, איך לא ממורי ורבי הרב יואל בן נון. ונבואה ידועה מאוד, אבל אחרי שהוא אמר, זה היה ברור לי שזה ככה. זה היה ברור לי שבעצם גם אני רציתי להגיד את זה, רק שלא עברתי, מה אני עושה? בסדר. ניקח נבואה ידועה מאוד מאוד מאוד, ונפתח בפרק למד זין. רק יש כאן בעיה אחת, מישהו יצטרך לתת לי תנח, הדף הזה קרוע אצלי. לשנייה אחת. נבואה מוכרת מאוד. יחזקאל למד זין. נקרא אותה במהירות ובקצרה, בגלל שכולם שולטים בה בעל פה, זה גם הפטרת שבת המועד בפסח. אני לא אוהב להגיד שבת חול המועד. שבת, או שבת או חול. יש חול המועד ויש שבת המועד. הפטרת שבת המועד של פסח, וגם הרבה אצלנו קוראים את זה במסדרי יום העצמאות. הייתה אלה יד אדוני ויוציאני ורוח אדוני והניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. והביגני עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי בן אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדוני אלוהים אתה ידעת. ויאמר אליי נווה על העצמות האלה ואמרת עליהם העצמות היבשות שימו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה הנה אני מביא לכם רוח וחייתם ונתתי אליכם קדים ועליתי אליכם בשר וקרמתי עליהם חורם אור ונתתי לכם רוח וחייתם וידעתם כי אני אדוני. וזה באמת מה שקורה, ובסופו של דבר בפסוק י' נתחיל בפסוק י' והנבאתי כאשר ציווני ותבוא והם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזרנו לנו.
לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פתח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ועלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. קשה מאוד לקרוא לגלות בבל שהיא פורחת ותוססת, וזה לקרוא להם העצמות היבשות ולראות אותם ככל מיני דברים שמתפרקים, קשה מאוד. סבירה מאוד, כאמור, הנחתו של מורי ורבי הרב יואל בן נון בנושא הזה, שמדובר כאן על עשרת השבטים. בסך הכל באימפריה הבבלית שכבשה את אשור, בין השאר, גם הם הסתובבו במסגרת האימפריה הבבלית, קצת יותר צפון, חלך, חבור, נהר גוזן והרי מדי. זה היו הם. והם באמת היו עצמות ירשות. אנשים שלא נשאר מיהדותם שום דבר ושום זכר. הם נמצאים שם בגלות כבר למעלה מ-150 שנה, ובאמת לא נותר שום דבר מהדבר הזה. ואכן בואו נקרא את ההמשך. שאז לא רק אני אגיד, גם אתם תגידו, רגע, איך לא חשבנו על זה קודם? וההמשך גם כן נבואה ידועה מאוד, אנחנו קוראים אותה בהפטרת פרשת ויגש. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים ולכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לו אחדים בידיך. ואז הוא אומר, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, שבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. דברים ברורים. ברור. שאנחנו קוראים את זה, ולכן הדגשתי כהפטרות, הפטרת שבת המועד שבפסח, והפטרת שבת ויגש, אף אחד לא מנסה לקשר בכלל. אבל כשקוראים את זה על פי הרצף הנבואי, אז עולה בעצם בצורה פשוטה מה שאמרנו קודם. העצמות היבשות הם שבטי ישראל, יוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. והנה כאן הוא מדבר על העצמות היבשות שימעו דבר השם, ועל העץ אפרים שמתחבר עם עץ יהודה, ואומר ודוד עבדי נשיא להם לעולם, ואחר כך ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. ברור, הכל תחת מלכות יהודה, אבל כולם עולים לירושלים, כולל כאמור עשרת השבטים. אבל כאן אינני מדבר על עשרת השבטים, אלא על עם שגורלו נראה בדבר הזה מאוד מאוד דומה לעשרת השבטים, גלות יהויכין, שאומרים להם, רחקו לנו ניתנה הארץ למורשה. שוב, צריכים כאן לקרוא לא רק את פרק י' א', אלא את כל פרקי יחזקאל מא' עד י' א', לא לדאוג, אני לא מתכונן לעשות את זה, כדי לראות את ההקשר הכללי, וההקשר של הדברים הוא כמובן מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה לא רק פרק א', זה גם פרקים ט', זה גם פרקים י', י' א', ממשיכים את מעשה מרכבה, ופה נתאר, בלי להיכנס לכל הסודות העמוקים שאני לא מבין בהם שום דבר במעשה מרכבה, אבל בואו נדבר רק על המראה המאוד כולל שרואים שם, ורואים שם את המרכבה העליונה עם השכינה. שוב, המרכבה העליונה נמצאת גם בשמיים, אבל ממש מקבילתה נמצאת בתוך בית המקדש, נאמר מעשה הקרובים כמעשה אופן המרכבה, ומי שיסתכל על התיאור במלאכים א' פרק ז' של הכיורות ושל הקנים ושל כל הדברים האלה, הכל נעשה כמו המרכבה. וממילא יש מרכבה אחד, והתיאור של המרכבה הוא של מרכבה נוסעת. לאן היא נוסעת? היא נוסעת מזרחה. היא יוצאת מ... קודש הקודשים, 10 מסעות גלתה שכינה, עוברת אל הכרוב, ומהכרוב אל המפתן, ומהמפתן עוברת ויוצאת לחצר, זה הכל הליכה מזרחה, כן? השכינה במערב, קודש הקודשים נמצא במערב, והשכינה יוצאת לחצר, ואחרי עוד כמה חטאים, אז ויצא כבוד השם ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר, כבר על הר הזיתים, ומשם, כמו שאנחנו יכולים לקרוא בהמשכו של מעשה מרכבה, רק שנייה, נופקל, נו. בפרק שהיינו בו, והוא מסיים את מעשה מרכבה פרק י' פסוק כ' ד', בואו נראה קצת את האווירה של מעשה מרכבה. אז נתחיל מפסוק כ' ב', פרק י' פסוק כ' ב'. ויישאו הקרובים את כנפיהם והאופנים לעומתם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. ויעל כבוד אדוני מעל, מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. על הר הזיתים. ורוח נשאתני ותביאני חסדים אל הגולה, במראה ברוח אלוהים, ויעל מעלי המראה אשר ראיתי. כלומר, המרכבה יחד עם הרוח ויחד עם השכינה נוסעות מזרחה, מהר הזיתים אל בבל, ושם בעצם השכינה שורה יחד עם עם ישראל על פי נבואת יחזקאל. הוא אומר שאלה בירושלים לא יגידו לכם שהם העם ואתם לא. הדברים כאן ביחזקאל, כמו שאמרתי, כמה שהם יפים ונכונים וצודקים וודאי ככה, הם פרובלמטיים. ונקרא שוב פסוק אחד שהפך להיות גם אצלנו ביטוי, פסוק תציין, פרק י' א', לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות, והיהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. אנחנו מכירים את הביטוי מקדש מעט, משתמר חלב בעיקר בעל היראים, רבי אליעזר ממץ, כשטוען שעל כבוד בית כנסת כדאי לדעת את זה. שיטת בעל היראים, אחד מגדולי הראשונים, כתב ספר מצוות, כבוד בית כנסת זה מצווה מדאורייתא. ואיסור מדאורייתא לחלל כבוד בית כנסת. פטפוטים או כל מיני כאלה דברים אחרים, כיוון שהוא אומר מה שנאמר הוא מקדשי תיראו, הכוונה למה שכתוב כאן, מקדש מעט. ופתאום אנחנו שומעים שיש מקדש מעט, ופתאום אנחנו שומעים גם שמקדש מעט יכול להיות גם בגלות. זה דבר שיש לו שני פנים, צריך לדעת את זה, וזה יכול להגיע בפרשנות, גם לפרשנות שלמרות שנאמרה על ידי גדולי עולם מעין כמותם, היא עלולה להיות קטסטרופלית. אני אביא לכם פה, לא כתבתי במקורות, למה? לא יודע. אני מקריא לכם מאיגרת רב שריר הגאון. כולם יודעים, מכירים את הדבר הזה. כשהוא כותב על רבנן סבוראי, כותב את הדבר הבא, טוב, גם לשמוע וגם בארמית יהיה לכם קשה, אני מתרגם תרגום חופשי בעברית. היו יודעים שמעיקר, שמלכתחילה, כשגלו ישראל בגלות יחוניה וחרש והמסגר, וכמה נביאים עמהם, חזקאל, הם הביאו לי, וכמה נביאים עמהם הם הביאו לי נהר דעה, נהר דעה הייתה העיר הגדולה בבבל, ובנו יחוניה, מלך יהודה וסיעתו, בית כנסת, ויסדו אותו באבנים ואפר, שהביאו עמהם מבית המקדש. כלומר, בית הכנסת שבנו בנהר דעה היה מאבנים ואפר בבית המקדש. וקראו לו אותו בית כנסת, בית כנסת של שף ויתיב בנהר דעה, כן? שף ויושב בנהר דעה. כלומר, לא אני אמרתי, רב שריר הגאון אמר, שנשא בית המקדש וישב כאן. והייתה השכינה איתם, כמו שכתוב במגילה, בבבל, היכן השכינה, רב אמר בבית הכנסת של עוצל, ושמואל אמר בבית הכנסת של שף ויתיב בנהר דעה. ולא תאמר כאן ולא כאן, אלא לפעמים כאן, לפעמים כאן. כלומר, השכינה יכולה להיות רק במקום אחד. לעתים היא הייתה בהוצל של יעשורה, לעתים היא הייתה בבית הכנסת של שף ויתיב בנהר דעה, אבל הוא מבין לדברי יחזקאל ממש כפשטה. ובכן, השכינה עזבה את ירושלים, ועכשיו היא עם עם ישראל בבבל. מה בכלל, מה זה מקום? מקום זה מושג גשמי וכולי, ממתי אנחנו נרתק את השכינה אל מקום ונקשור אותה בכבלים, לשון פרופסור ישעיהו לייבוביץ, זיכרונו לברכה בזמנו. כן, ובכן, אפשר להעביר גם את המקדש לבבל ולהיות שם לכאורה, אלה הם הדברים שאומר כאן יחזקאל. יחזקאל עצמו, כשאנחנו נקרא בפרק כף ולא נקרא אותו, הוא אומר על כך דברים איומים ונוראים. אולי בכל אופן אני אקרא כמה מילים. נחזיר לך את התאר שלך עד שאני אגיע לדף התלוש הבא. לא יודע, אתה קצת ישן. לפעמים אני מתעצבן על זה נבואה. לא, לא. אבל נסתכל בפרק כף פסוק למד, והם כנראה גם כן טעו בטעות הזאת, אני יודע, אצל רב שריר זה לא טעות, אבל לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, בדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שקודשם אתם זונים. פרק כ', פסוק למד התחלתי. ובשאת מתנותיכם באוויר בניכם, באש אתם נטמאים לכל גילוליהם עד היום, ואני אדרש לכם, בית ישראל חיה ננאום אדוני אלוהים, אם ידרש לכם. והעולה על רוחכם היום לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת אצבעיו. לא בדיוק ברור למה הוא מתכוון שם, אם לא בדיוק עבדו אלילים. אומר להם שם דברים קשים מאוד. ואומר, אני מדלג לפסוק למתת, ואתם בית ישראל כה אמר אדוני אלוהים, איש גילוליו לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם. כי בהר קודשי, בהר מרום ישראל נאום אדוני אלוהים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ, שם ארצם ושם אדרוש את תרומותיכם, ואת ראשית מסעותיכם בכל קודשיכם. וריח ניחוח ארצה אתכם והוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בה, ונקדשתי בכם לעיני הגויים. ודעתם כי אני אדוני ואביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ שנשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. הוא מתפלמס כאן עם עם שמביא לו מתנות ושמביא לו קורבנות, ועושה את זה בגלות, והוא מתייחס לזה כאל עבודה זרה. הוא אומר, בעצם, אם אני בא לחבר את פרק כ' עם מה שקראנו בפרק י' א', כשאמרתי מקדש מעט, לא התכוונתי חס ושלום לבית מקדש. תראו כמה מהדברים שיש לנו כאן באמת דומים לבית מקדש. יש לנו ארון, דומה לארון הברית, להבימה, אנחנו מתייחסים כמו אל המזבח, מקיפים אותה כמו המזבח. זה באמת ניתן להגיע מכאן לאידיאולוגיה שלמה, של המקום אשר יבחר השם. הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ ישראל, אבל הוא עדיין, לא עדיין, הוא אלוהינו, והוא אבינו, והוא מלכנו, והוא משהינו. אז נבנה מקום אשר יבחר, במקום שהוא הביא אותנו לשם, בבל. ואנחנו מוצאים את זה גם בתקופה מאוחרת יותר. אני יכול לקרוא פה כל מיני דברים על זה. אבל אני אקרא מדרש תנחומה. פרשת תזריע גם לא הבאתי לכם. וישקוד השם על הרעב ויביא עלינו כי צדיק השם. פסוק שנשמע לכאורה פרדוקסלי בדניאל, הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו ושקד להביא עלינו את הרע כי הוא צדיק. בגלל שהוא צדיק הוא שקד להביא עלינו את הרע, בגלל שהוא צדיק אז הוא ישקוד להביא עלינו את הגאולה. שאלה, אפשר לתרץ? ודאי, הקדוש ברוך הוא צדיק בכל מצב, וצדיק הכוונה שעושה איתנו צדק, וודאי זה הפשט בדברי דניאל. אבל בעל המדרש מסביר את זה אחרת. למה באמת הקדוש ברוך הוא צדיק בזה שהביא עלינו את הרע? אומר המדרש, שואל, משום תצדיק השם אלוקינו וישקוד על הרע? אלא, אמרו צדיק, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שיקדים ויגלה את גלות יכוניה לבבל עם החרש והמסגר וכל גיבורי התורה וירדו לבבל ועשו תרביץ לתורה שאילולי כן הייתה התורה משתקחת בגלות אלה שיעשו אלו שהאמינו לדבריו של ירמיהו עם התורה והחרש והמסגר וכו' וכו' וכו'. בקיצור, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו צדקה שהביא אותנו לגלות. ברוך השם שהביא אותנו לגלות. כמה טוב. למה כל כך טוב שהביא אותנו לגלות? אפשר לשמור את התורה יותר טוב. זה נכון. בגלות, במידה רבה, ניתן לשמור את התורה, לפחות במושגים שלה, זה הרבה יותר טוב מאשר בארץ ישראל, מכל מיני סיבות, לא צריכים מדינה, לא צריכים צבא, ולא צריכים את כל הדברים האלה, אפשר ללמוד תורה. נקים בית מקדש, אז בואו נגיד, לא נביא לשם לא מזבחות ולא קרבנות, נלמד שם תורה. זה מעין מקדש, עם כל המשמעויות של מקדש. שמעתי בזמנו שבליקוד רצו להתחיל לעשר, כן, בישיבת ליקוד. אז זה אפילו להתחיל מעשרות, בגלל שדלת אמות של תורה, יש בהם קדושה וכל מיני כאלה דברים, היו שם כל מיני כאלה רעיונות. אני מקווה שלא יתקיימו בסופו של דבר, אבל ניתן להגיע לתפיסה הזאת, שהיא כמובן קיצונית לחלוטין, בהפך ממה שאמרו אנשי ירושלים. אתם ברגע שגליתם מכאן, אתם יצאתם מעם ישראל, הפכתם להיות דבר אחר, מה שאמרו אנשי ירושלים, מעין נאומיהם של ביילין ואלף בית יהושע. שכאמור מתברר שאפשר להתפלמס איתם, אבל בינתיים הבאנו רק את א' ב' יהושע ובילין, ומצד שני הבאנו את החרדים שבחרדים שבחרדים, כלומר המקדש הוא או פה או שם. ועם השם הוא או אנשי ירושלים או אנשי תל אביב. אבל לא משהו שיכול להסביר לנו גם את המשמעות של ארץ ישראל וגם את המשמעות של הגלות. אנחנו יכולים להביא פה הרבה דברים, אבל אני מדלק פה על שלושת רבי שיעור, אין לי ברירה, ועובר לכמה דברים אחרים, יש עוד נבואות רבות על זה. נעבור, נדבר קצת על חג הפורים. קצת מוזר לדבר על פורים בערב תשעה באב, אבל אני רוצה לדבר בשאלת הפורים דווקא על החלק שבדרך כלל כשקוראים את המגילה מתעייפים שם, או כבר נמצאים שם אחרי העייפות, ואני חושב שיש שם הרבה מה ללמוד. בדרך כלל, אחרי שתלו את המן, אז יורד קצת המתח. ואחרי שהיהודים ניצחו את הגויים, אז בכלל יורד המתח. וכשמתחילים להגיע במגילת אסתר, אל תקנת החג ואל כל מה שהיה בה, יאללה, תעזוב, יהודים. וננסה להקשיב קצת לדברים בפרק ת'. פרק ת' במגילת אסתר. הדברים כאן לעניות דעתי יותר רמוזים, לא כתובים במפורש, אבל אני חושב שמופיעים לנו בצורה יותר מפורשת בחז"ל, ובצורה שנראית לעניות דעתי יותר מפורשת, יהיו בעזרת השם בשאריות של השיעור הזה. ובכן, נתחיל מפסוק י"ח, זה אמצע העניין, פרק ת' פסוק י"ח. והיהודים אשר בשושן יקלו בשלושה עשר בו וארבעה עשר בו ונוח בחמישה עשר בו ועשה אותו יום משתה ושמחה. כמו שאנחנו יודעים, המלחמה בשושן הייתה יום נוסף, אז נקלו יום אחר כך. ההמשך לא סימטרי ומטמיע. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה וים טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. לכאורה נראה שחסר פסוק. והיהודים המוקפים היושבים בערי המבצר עושים את יום 15, שמחה ומשתה וים טוב ומשלוח מנות איש לרעהו, וזה לא כתוב. משמע שבשנים שאחרי הניצחון חגגו את פורים רק ב-14 ולא ב-15. למה יש היגיון? קובעים יום אחד, ואם קובעים יום אחד, קובעים אותו על פי רוב האומה. יש לנו 17 מאה מדינה. ויש רק שושן, שבה המלחמה הייתה יום נוסף, והמנוחה הייתה יום אחר כך, שושן במחילה מכבודה, תסתפח אל כל המקומות שעם ישראל נמצא שם. יש בזה המון היגיון. ואז עושים את החג ביום י' ד', ואין חג בט' ו', ואין צורך בכל התסבוכת שיש לנו עם בן עיר שהלך לקר, בן כך שהלך לעיר, סמוך, נראה. כואב הראש. אבל לכל האידיאל הגדול של פורים יום אחד, וכל עם ישראל עושה פורים ביום אחד כמו שצריך להיות, ואחדות עם ישראל בי"ד, בא יהודי אחד ומכניס לנו מקל בגלגלים. מי זה? מרדכי. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים לכל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים השנה ובהם היהודים אוהביהם, והחודש אשר נהפך להם יגול לשמחה ומעבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. על פי פשוטי המקראות, חגיגה יומיים בכל מקום, ולא יום פה ויום שם, לא נזכר. טוב, היהודים בהתחלה לא עשו, אחר כך מרדכי כתב, אז הסכימו לעשות, ואז עוד פעם הדגשה, והימים האלה נזכרים ונעשים, וקיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל שרה ועל כל היהודים להיות עושים את שני הימים האלה, והימים האלה נזכרים ונעשים. מרוב הפעמים שזה כתוב, יש רושם שהייתה בעיה. גם בהמשך, ותכתוב אסתר המלכה ואת אביחיל, פסוק כ"ט, ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. למה היה צריך איגרת פורים שנית? כנראה שאיגרת הפורים הראשונה זה לא כל כך הלך. ואנחנו מוצאים בגמרא, במגילה, ויכוח, חינת מעוררת עלינו לבין האומות, לא רצו לעשות מפורים איזה חג נצחי לדורות. מה זה? זה היה זכייה בגביע, ניצלו היהודים, מה פתאום חג לדורות? באותה שנה בהחלט מספיק. טוב, היא כתבה את כל תוקף. כל תוקף, כלומר צו מלכותי. בהמשך, הוא מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר, לא רק שעשו חג, לא רק קבעוני לדורות, אלא גם כתבוני לדורות. כלומר, אפילו כתבו את זה בספר, גם זה לא רצו לעשות, חכמים, מה פתאום, וזה, וכבר נגמר, ונחתם מתנה, לכתוב. יש לנו כאן כמה, עושה רושם שהדברים לא חלקים ולא פשוטים. אני רוצה מכאן ללכת קצת לגמרא. והגמרא אומרת, אני כל ענייני פורים שכחתי לכתוב לכם, לא נורא, נקריא בקצרה. משנה הראשונה במסכת מגילה, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר, קרקין המוקפין חומה ממות יהושע בן נון, קוראים ב-15, כולם יודעים. בהמשך, הוא שואל את הגמרא שלה ואומרת, אנחנו כך אמרנו, מי דיקולו אנשי כנסת הגדולה תקנינו, די סל כדעת אנשי כנסת הגדולה 14 ו-15 תקרו, נעתו רבנן ואקרי תקנת. קיצור, הגמרא מתפלפלת שם ואומרת דבר שקוראים אותו ככה, אבל לי הוא נראה חידוש גדול, שמי תיקן את התקנה אנשי כנסת הגדולה. מעניין מאוד. אנשי כנסת, אולי הם תקנו אם כן את התאריכים של חג הפורים. נוסיף לזה עוד משהו שנאמר על המשנה בתלמוד הירושלמי. דברים ידועים מאוד, ולכן אני מרשה לעצמי להכיר אותם, למרות שזה לא מופיע לפניכם. קרקים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון קוראים ב-15. כמובן, שאלה שעולה גם בתלמוד הבבלי, מה העניין יהושע בן נון לחג הפורים? צריך להיות, ויש באמת דעת תנאים כזאת, קרקים המוקפים חומה ממות אחשוורוש. מה ליהושע בן נון ולחג הפורים? צריכים קרקים המוקפים חומה ממות אחשוורוש. הבבלי נותן לכך כל מיני לימודים שלא ניגע בהם, אנחנו נקרא את התלמוד הירושלמי, רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי חלקו כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרבה באותם הימים ותלו אותה במות יהושע בן נון. רצו שלא לטשטש את העובדה שארץ ישראל הייתה חרבה, תלו את זה במות יהושע בן נון, כדי שאפשר יהיה לקרוא מגילה ביום היותר ביוחס תתוו גם בארץ ישראל. ובואו נגיד במושגים אחרים ובמושגים שלנו. על פי פשטי המקראות, לא היה צריך לקרוא בערים מוקפות חומה בתתוו. למה קוראים בתתוו? נחכה לשיעור על פורים, לא עכשיו. אבל על פי פשטי המקראות היה צריך לקרוא בתתוו רק במקום אחד. איפה? בשושן. על פי מה שקורה בהלכה, אנחנו לא קוראים מגילה בשום מקום שמוקף ממות יהושע בן נון, ורוב ארץ ישראל הייתה או מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, או סמוך ונראה. לא קוראים בשום מקום בתתוו. איפה קוראים? ירושלים. כלומר, בסופו של דבר, מכל הסיפור הגדול של מימות אחשוורוש או מימות יהושע בן נון, יש לנו רק דבר אחד. הרעיון של תתוו הועתק משושן בירושלים. זה הכל. ירושלים נבנתה דור אחד אחר כך. אז נחמיה בנה את החומה, אבל הרעיון הועתק משושן לירושלים. אני חוזר למעשה לכל מה שקורה במילה. מלכתחילה חגגו רק את יהודה. שושן, שושן. מרדכי מתעקש על הזכרת הנס בשושן, שהיה משהו בפני עצמו, וזה נחלת כל עם ישראל. בשושן, מי ישב? בשושן ישבו כל גדולי ישראל, וכל אלה שתקנו את התקנה, וכל אלה שבישלו את חג הפורים, או מה שנקרא בלשון המדרשים, מרדכי ובית דינו. שכחתי, מי תיקן את חג הפורים? מרדכי ובית דינו, לא, קראנו עכשיו מקודם הרבה מאוד פסוקים על זה, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, ויש לה שמרים. מה אומרת הגמרא, מי תיקן את חג הפורים? אנשי כנסת הגדולה, איפה הם ישבו? בשושן? בירושלים. אנחנו מגלים כאן, מתחת השטיח, מתח כלשהו, בשאלה הגדולה, מי מתקן חגים לעם ישראל? רוב מניין ורוב בניין של עם ישראל יושב בשושן. לאו דווקא שושן. שושן וכל מה ששושן, ששושן מבטאת. את יהודי פרש ומדי. מעט מאוד יהודים עלו לארץ, כמה עשרות אלפים. אבל זה ארץ ישראל. מי מתקן את החג? איזו עיר שמים במרכז? את שושן או את ירושלים? מעבר לשאלה ההיסטורית. מצטבר שכנראה הייתה שם איזושהי פשרה, שאני לא אכנס אליה בגלל שזה דורש ניתוח יותר ארוך, אבל יש לנו המאבק בשאלה מי מתקן חגים. אנחנו מגלים הסתייגות גדולה של חכמי הדור בכלל מתקנת חג הפורים. קינאת מעוררת עלינו לבין האומות, אני יודע מה, כתבוני לדורות, כתבתי לך שלשים ולא ריבעים, כל מיני פסוקים שאפשר לדרוש אותם ימינה ושמאלה וישר והפוך, ואיך שרוצים. מה עומד מאחורי העניין הזה? נס שעיקרו בחוץ לארץ, ראוי לתקן עליו חג לדורות, ולהוסיף לו ספר בתוך המקרא? זאת השאלה האמיתית. נס שעיקרו בחוץ לארץ. חתם סופר אומר נס שנעשה לעם ישראל שיושב בארץ ישראל כנס שנעשה לכל ישראל. זה הדבר המרכזי. יהודים שיושבים בארץ ישראל. וכאן נס שנעשה בגלות. מתקנים או לא מתקנים? בסופו של דבר אני מעריך שאתה איזה שהיא פשרה. מתקנים חג לדורות, כותבים בתוך המקרא, אבל מעבירים את המוקד משושן לירושלים. וזאת הייתה איזושהי פשרה בין מרדכי ובית דינו לבין אנשי כנסת הגדולה שיושבים בירושלים. זה יכול להסביר המון פרטים אחרים. מה? הבנתי. מה? ובכן, זה יכול עוד להסביר הרבה מאוד פרטים אחרים. לא הספקנו לגוע בכל הדברים האחרים, הוא כבר מגלבו של מרא דשמיא, רמי עיניי מונח על כתפיי, ורק נאמר שהשאלה הזאת המשיכה ועלתה פעם אחר פעם. נציץ רגע בברכות סמך ג' זה יש לכם במקורות. כשירד רבי חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. יש כאן סיפור שלם שבסופו של דבר נקרא את מה שקורה בסוף, ותראו ארבע שורות מהסוף, בסוף השורה, הם שיגרונו אצלך וכן אמרו לנו, לכו אמרו לו משמנו. אם שומע, שיפסיק לעבר שנים ולקבוע חודשים, אם שומע מוטב. ואם לאו יהיה בנידוי, ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב, ואם לאו יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויכפרו כולם ויאמרו, אין לכם חלק באלוהי ישראל. מיד גרו כולם בבכייה ואמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל וכל כך. למה? משום שנאמר כי מציון יוצא תורה ודבר השם לירושלים. ויכוח כמו שהיה בחג הפורים, ויכוח כמו שהיה בימי יחזקאל, עלה גם אחרי חורבן הבית השני. כשלאט לאט הגלות גידלה את כל גדולי ישראל, ובארץ ישראל נשארו פחות ופחות, ומי שראה את עצמו כגדול הדור, רצה לעבר שנים ולקדש חודשים, ונאמרו שם דברים קשים מאוד. סיום הסיפור הזה, ופה אני ממש צריך לסיים, סיום הסיפור הזה, היה במחלוקת הגדולה בין רב סעדיה גאון לבין רבי אהרון בן מאיר, ראש חכמי ארץ ישראל, במחלוקת שהייתה בשנת תרפ"ב, פ"ג, פ"ד, אבל בעיקר תרפ"ב, מי שרוצה תאריכים נוצרים, 922, כלומר לפני 1,100 שנים כמעט, מחלוקת שכמעט פיצלה את עם ישראל, כמו הפיצול בין קראים לבין מי שלא קראים, שהלוח השנה היה שונה בין בבל לבין ארץ ישראל במשך שנה וחצי. חגגו יום כיפור ביום אחר, וחגגו פסח ביום אחר. שאלה הייתה מי מוסמך לעבר את השנים ולקבוע את החישוב. חכמי ארץ ישראל, או בגלל שהתורה עברה לבבל, ורב סעדיה גאון ראה את עצמו כגדול החכמים, ולא בא בחשבון, נתתי לכם פה חלק מההתכתבות. השאלה היא הייתה שאלה קשה מאז ומעולם וגם בדורים. והאמירה המחרת, שארץ ישראל כמובן של כולם, של כל עם ישראל, שיושב בכל מקום, כמו שאמר בן גוריון, וגם של הדורות כולם, ואין דור שמוסמך לחתום על משהו מארץ ישראל שחלילה איננו שלנו, אין דור שמוסמך לעשות את זה. כלפי הדורות הבאים. אפשר, נסיגות טקטיות או כל מיני כאלה דברים, הוא אמר שאפשר, בסדר, או מקום, השאלה אם אני מצטרף, אבל לא זה מה שחשוב כרגע. אבל האמירה הזאת זה שייך לכולם. וחוק השבות, בגלל שהארץ הזאת היא נחלת כל היהודים, בכל מקום, וכולם זכאים לעלות עליה ללא כל תנאי. כעניין אחד. והשאלה, מה המשמעות של כמציון תצא תורה ודבר השם ירושלים? ושסמכות התורה אמורה לצאת מכאן. היו זמנים שהתחבטנו בזה. שהרב אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, ישב בלקווד, היה אולי מקום להתחבט בזה. דומה שהיום ההתחבטות הזאת כבר נפתחה. וכל שאלת ההנהגה והאמירה הזאת של ישעיהו, של כי מציון צאת תורה ודבר השם מירושלים, ברורה לחלוטין. וגם התשובות לשאלות שמעלה יחזקאל ושמעלה ירמיהו לגבי זה, הם התשובות של וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך, ודוד עבדי מלך עליהם ורואה חדיהם.